2016, May 8th, 2016. Yotze Chir for Avaron, Akriya B'Chamesh, Migilot B'Muadim.
Shalom, ברשות אמי מורתי, ברשות מוריי ורבותיי. הערב היה אמור להתקיים כאן שיעור של הרב אורי שרקי על הלל ויום העצמאות, והוא נדחה בגלל ההתנגשות שלו עם השיעור הזה לכבוד לזכרו של אבא, ולשיעור שלו יועבר, איפה הגבאי? מתי השיעור של הרב שרקי? השיעור של הרב שרקי, בקשה שנודיע מתי הוא ועוד ארבעה שבועות, בסדר? הוא יודע. אני גם בנימה אישית, מרשה לי רק לשתף את הציבור. הבוקר התקיים כאן בעולם התפילה ברית של נכד שלנו. אז אנחנו כאן נזכרים באבא, זיכרונו לברכה, אבל גם שמחים על הדור ההמשך שנולד. מתפללים שיהיה דור ישרים. הערב ראש חודש, ובראש חודש אסור לומר דברי הספד. אבל ללמוד תורה מותר, וכפי שנראה במהלך הדברים, נקודות שיעלו בלימוד, הם ייגעו בנקודות שהיו מאושיות מהותו של אבא, זיכרונו לברכה, דברים שיש לנו מה ללמוד מהם. אני רוצה קודם להסביר את הבחירה בנושא הזה. אני לא יודע אם אנשים באו למרות הנושא או בגלל הנושא. האורות זה בסדר, כן, אני כבר יודע. כשאנחנו, המשפחה שלי, כאן מבית שמש, חשבנו איך להנציח את זכרו של אבא כאן בבית הכנסת, אנחנו חיפשנו משהו שיקח את הקהילה קדימה, למשהו שעדיין אין. כמובן, יש גם ערך לקנות עוד חומשים או ספרי תורה. מה שהיה חסר כאן בקהילת אוהל יונה מנחם עד השנה זה מגילות מקלף. אבא זיכרונו לברכה, מאז שעלינו ארצה, מה שאני זוכר כילד, אז זה לא היה נפוץ, הוא היה מקפיד בשבת חול המועד להתפלל בבית כנסת שקראו בו מקלף, כשיטת הגרא שהתקבלה בארץ, שבמידה וקוראים את המגילות מקלף, מברכים עליהם ברכת על מקרא מגילה ושחיינו. לקהילה, זה עדיין נכתב כרגע, מגילות קהלת ואיכה. לאבא עצמו הייתה מגילת שיר השירים מקלף, שהוא קיבל מתנה מהרמים בישיבה ליומדת ה-70 שלו, ואמא השאילה את זה לבית הכנסת, וכבר השנה בחול המועד פסח, בחג ראשון, קראו מהמגילה הזאת, ודני יש לו מגילת רות, אז בעזרת השם נקרא פה ממגילות, וכשעיינתי קצת בנושא, ראיתי שהוא עשיר, עולם ומלואו, נוגע באושיות של תלמוד תורה והברכה עליה. ולכן בערב הזה השיעור מוקדש לעיין בשיטת הגרא על הקריאה בחמש מגילות במועדים. כן, נפתח ממחלוקת הרמ"א והדוה. הרמ"א כותב באור החיים בסימן תף צדי, סעיף ט', זה מובא לפניכם במקור הראשון בשורה 5. הוא פותח בציון המנהג לקרוא במגילות בשבת חול המועד, מנהג של קהילות בני אשכנז בלבד, ונוהגים לומר שיר השירים בשבת של חול המועד, ואם שבת ביום טוב האחרון אומרים אותו באותו שבת, וכאן בארץ ישראל שחג הוא 7 ימים, אין יום טוב האחרון, אז השנה קראנו אותו ביום טוב ראשון, ומה אנחנו רואים? שההקפדה היא לקרוא אותו דווקא בשבת. זה מה שאנחנו רואים. וכן הדין בסוכות עם קהלת, ונוהגים לומר רות בשבועות, והוא מציין כמקור את דברי אבו דרם, והוא ממשיך ואומר, והעם נהגו שלא לברך עליהם על מקרא מגילה, ולא על מקרא כתובים. כבר מי שקורא את דברי הרמ"א האלה, הוא מריח משהו יוצא דופן. אם אתה צריך לציין שהעם נוהגים לא לעשות משהו, אתה כנראה אמור להבין ש... מישהו עושה משהו כזה, כמו כבר מדברי הרמ"א היה אפשר להבין שהוא נאבק במשהו, על יתר דיוק הוא מציין שהעם לא נוהגים איזשהו משהו, במיוחד מה שנראה פה יוצא דופן זה המקרא כתובים, ברכה שלא שמענו עליה, שם על אתר בביור הגרא, הגרא כותב, הבאתי פה חלק מהדברים, קצת בדילוגים, אבל, וזה לשון דרכי משה, כלומר הוא מצטט כאן את דברי הרמה עצמו בדרכי משה באורו על הטור, ממסכת סופרים. מסכת סופרים היא שייכת לחטיבת המסכתות הקטנות, שהוא מוכרת ללומדי הגמרא, זה נתפס בשס בבלי, פוס וילנה, בחלק תזיין, אחרי מסכתות של סדר נזיקין. זו חטיבה של מסכתות שעוסקות בהלכות שונות שלא זכו למסכתות בספרות חז"ל. מסכת סופרים עוסקת בדיני תפילה וקריאת התורה, בית כנסת, למרות שיש מסכת ברכות ומגילה, כן, אבל יש שם מסכת מאוד עשירה עם מנהגי תפילה ובית כנסת, יש שם מסכת צמחות, שזו מסכת גדולה שעוסקת בהלכות אבילות, מסכת תפילין, מסכת דרך ארת, מסכת גרים, וחטיבה שלמה, המסכתות האלה לא מאוד ברור מה זמן העריכה המדויק שלהם, מה טיב החומר, מקובל לחשוב שזה עריכה מתקופת הגאונים, אבל שיש שם גם חומרים קדומים יותר, מקורות קדומים שנערכו בתקופת הגאונים. מסכת סופרים ספציפית חושבים שזה באמצע תקופת הגאונים, ושם מציין הרמה, בואו רק נעבור בסקירה על הדברים, אמרים להם במסכת סופרים, הקורא בחמש מגילות מברך על מקרא מגילה, ואפילו היא כתובה בין הכתובים, אז הוא מציין למקור ראשון לברכה על מגילה מסכת סופרים, וכן כתב מהריל, המהריל לוקח אותנו קרוב לזמן הרמה, לוקח אותנו לגדול חכמי אשכנז במאה ה-15, שהוא מעצב את המנהג האשכנזי, וזה המהריל, לברך כנ"ל, אף אם אינה כתובה בגיליון, וכן כתב בהגהות מימוניות, הלכות תשעה באב, הלכות מימוניות זה חיבור של תלמידו של המהר"ם מרוטנברג בסוף המאה ה-13, עוד מסוף תקופת ימי התוספות, והגר"א עצמו מגלה לנו את הסוד, שהיה משהו שקרה בתוך הרמה עצמו, בין הדרכי משה לבין הגהות הרמה על שולחן ערוך. ממשיך הגר"א, וכן כתב בח, הבח הוא אחד מפרשני הטור, לוקח אותנו לתחילת מאה ה-17, הוא לבוש, הלבוש הוא, אפשר להגיד, יריב מסוים של הבית יוסף, זה נכתב כרמות חייפה, כותב ספר שהוא רצה להתחרות בבית יוסף, אנחנו יודעים כמובן למי הבכורה, והוא ממשיך, הוא מנהגים, זה עוד חיבור אשכנזי של מנהגים, גם מאותה תקופה, ומתי משה לברך אף שאינם כתובים בגיליון, וכל שכן כשהם כתובים בגיליון כספר תורה, וכן ננהג כל הראשונים, וכן כתב מגן אברהם, וכן כתב הגאות מרדכי, פרק כמה דמגילה שכולם שווים לברכה, ואז נסיים הגר"א וכן ניכר. ומכאן אנחנו נמצאים מצד אחד בהתנגשות, אם אפשר לומר, בין דברי הרמה שהעם נהגו שלא לברך, לבין דברי הגר"א שבמבט ראשון הגר"א שיטתו כאן נראית לא כאיזה חידוש גדול, אלא אם מישהו כאן מחדש זה לכאורה הרמה. מה שנראה למי שעובר על דברי הגר"א, שהוא מציין שרשרת ארוכה ממסכת סופרים, דרך ראשונים, דרך גדולי המאה ה-15 וה-16, שכולם מציינים, כולל הרמה בעצמו, שמציינים שהמנהג הוא לברך על מקרא מגילה, והגר"א כאן בעצם לא נראה כמחדש, אלא בעצם כדוחה את החידוש של הרמה שלא לברך. ככה זה נראה כאן בתוך שולחן ערוך, שעוברים למעשה רב, שזה חיבור שתלמידי הגר"א מביאים בו תיעוד של מנהגים של הגר"א. ושם בסימן קע"ה, כתוב דיוק סעיף קע"ה, מתואר האמת משהו קצת שונה, ונעמוד על זה יותר בהמשך. שם מופיע כך, בשבת חול המועד פסח, ובשבועות יום ב' אחר יוצרות קודם אין כמוך, קוראים המגילה בניגון וטעמים עם מגילה הנכתבת בגיליון כספר תורה עם עמודים. יש כאן קודם כל תיאור שהמגילה היא לא כמו שמקובל אצלנו, שזה פשוט קלף שמדלגלים אותו ופורסים אותו כשקוראים, אלא יש לו עמודים, עמודי עץ חיים, כמו ספר תורה. והוא ממשיך ואומר, ואחד קורא וכולם שומעים, והקורא מברך שתי ברכות על נקרא מגילה ושחיין. אלו דברי התיעוד של תלמידי הגר"א, שנהג הגר"א ככה לעשות. בואו נעמוד על שורש הדברים, ננסה לראות מה יכול לעמוד מאחורי הברכה הזאת, איך הדברים התפתחו מה השאלות המהותיות שעומדות על הפרק. אז נפתח בעיון באמת במסכת סופרים, וזה מובא כאן משורה 20. זה באמת המקור הראשוני שמתועד בו הברכה על קריאה במגילות. זה מופיע במסכת סופרים כך, ברות, בשיר השירים, קהלת, אתם יכולים לראות ברוב כתבי היד של מסכת סופרים זה חסר, אבל זה נמצא בציטוט של מסכת סופרים על ידי ראשונים, וגם הגר"א בעצמו כך חשב שצריך לגרוס במסכת סופרים. צריך לברך ולומר על מקרא המגילה, ואף על פי שכתובה בכתובים. בואו ננסה להסביר את העניין. יש כאן רמיזה לסוגיה במגילה בדף י"ט, ביחס למגילת אסתר. שם הגמרא דנה בשתי צורות אפשריות של קריאת מגילת אסתר. אני יכול לקרוא אותה כמגילה שכתובה לבד, ואז היא עומדת כיחידה עצמאית, אני קורא אותה כמגילה, אבל באותה מידה מגילת אסתר יכולה גם להופיע בתנ"ך. יכולה להופיע כתובה בין כתובים, יכולה להיות עם עוד ספרי כתובים, ואז היא נתפסת לא כמגילה, לא כיחידת קריאה עצמאית, אלא היא נתפסת כאחד מרצפי הפרקים בתנ"ך. מה שהגמרא שם אומרת במגילה, את מגילת אסתר צריך דווקא לקרוא כמגילה ולא ככתובה בין. לא כשאני רואה לנגד עיניי אנשים מקיימים צבא, כי קריאה יוצא דופן, כמגילה. אז כאן, ביחס לכל המגילות, הוא מציין שמברכים המקרא המגילה אף על פי שכתובה בכתובים, ואז הוא ממשיך ואומר, והקורא בכתובים צריך לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא בכתבי הקודש. וכאן יש תיאור שמי שקורא בכתובים יש לו ברכה מיוחדת שהיא עקבו לקרוא בכתבי הקודש. יכולים לראות למטה הגאות מורדכי, גורס קצת אחרת בדברי מסכת סופרים, שם הוא גורס, אם הייתה כתובה בין הכתובים, אם אני קורא את המגילה כמגילה עצמאית, אז אני מברך על מקרא המגילה, ואם אנחנו קוראים את המגילות בין הכתובים, אז מברכים לקרוא בכתבי הקודש. לעומת הנוסח המקובל, שמופיע כאמור ברובדי הנוסח, שתמיד יברכו על המגילות, על מקרא המגילה, אבל מי שקורא בכתובים יברך את אותה ברכה. מה שלא מוכר לנו, כמובן, אני מזכיר שמדובר במקור שמתעד את מנהגי ארץ ישראל, ויש כאן תיאור של ברכה שמברכים אותה, ברכה מיוחדת שקוראים בחמש המגילות. מה שלא ברור ולא נאמר פה זה באילו נסיבות קוראים במגילה הזאת. לא כתוב פה בהכרח שזה קורה בחול המועד, בשבת חול המועד פסח, זה לא לגמרי ברור. מה שאני אומר זה אוסיף הוא שיש לנו בראשונים באמת דעות שיש תיעוד של קריאה ציבורית בכתובים במנחה בשבת. זה מופיע בעיקר בדיון במסכת שבת בדף כ"ד עמוד א', שם הגמרא דנה בשאלה של מה קורה כשיש כמה ימים שמצטלבים האחד על רעהו. ראש חודש, טבת, שהוא חל בחנוכה, הוא גם חל בשבת. יש חלקים של התפילה שאני אומר אותם בגלל ששבת, יש חלקים של התפילה שאני אומר אותם כחנוכה. מה קורה למשל? בוא ניקח מוסף מתפללים בגלל שזה ראש חודש או שבת. האם צריך להזכיר על הניסים? האם צריך להזכיר את חנוכה? הרי לא מתפללים תפילת מוסף בגלל חנוכה. ויש דיון שלם בגמרא סביב כמה צמתים כאלה. אחד מהצמתים האלו זה יום טוב שחל להיות בשבת, המפטיר בנביא במנחה בשבת אינו צריך להזכיר של יום טוב, והנימוק הוא שלא קוראים אותו בגלל שזה יום טוב אלא בגלל שזה שבת. אלא השאלה שעולה כאן היא בכלל איך מגיע מפטיר בנביא במנחה בשבת. בשבת אנחנו לא מפטירים, אנחנו בשבת קוראים בתורה. יתרה מזאת, משנה מפורשת במגילה אומרת שלא מפטירים כאשר קוראים שלושה קוראים. אז יש תקנו את הגרסה שבעל המאור יוצא חוצץ נגדם, שמדובר פה על מנחה ביום הכיפורים שחל בשבת, ואז יש הפטרה, הפטרת יונה, כן, מפטיר יונה, בעל המאור יוצא נגד זה. התוספות כאן מביאים בשם רבינו תם, אני קורא, דנביא דהכה היינו כתובים. שהיו מפטירים בכתובים בשבת במנחה, כי דאמר בפרק כל כתבי, זה גמרא לאלן בשבת בדף קט"ז עמוד ב', בנערדה פסקי סדרה בכתובים במנחתה דשבתה ובמגילה ערב בנביא ממש. אז לדעת רבנו תם, וקצת קשה להכניס במילים שכתוב מפטירים בנביא, לומר שהכוונה לכתובים, זה קצת קשה לומר את זה, אבל לדעת רבנו תם מדובר כאן על קריאה ציבורית בכתובים. אני קצת אשלים, בעצם לתנ"ך יש שלושה חלקים, אז קוראים קריאה פומבית בתורה, יש קריאה פומבית בנביא בהפטרות, וכאן יש דעה על קריאה פומבית שנעשית בכתובים. רבנו תם מציע שזה היה במנחה בשבת, מי שיעניין יעיין באוצר הגאונים על אתר, יש בגאונים תיעוד שמנהג של ארצות אילם ומדי, ככה הם כותבים, ארצות רחוקות שהיו קוראים להם במנחה. גם כאן אחד מהחלקים של התנ"ך, קריאה ציבורית, אז יש לנו רעיון כזה, האם מסכת סופרים מדבר על הקריאה כזאת? האם מדובר על אדם שקורא לעצמו? זה לא מאוד ברור. מה שכן ברור זה איך זה הובן על ידי מי שציטט אותו. וכאן הנה נלך לרגע לרשימה שהרמ"א הביא אותו, נרחיב אותו קצת. מיטב ידיעתי הראשונים שמצטטים את מסכת סופרים הזה ונוקטים הלכה למעשה זה מחזור ויטרי, שזה מחוג תלמידי רש"י. זה מין אוסף של הלכות של תפילה מחוג תלמידי רש"י עם תוספות של בעלי התוספות, כן, ושם בסימן רס"ז מובא עוד מצאתי במסכת סופרים הקורא ברות ובשיר השירים ובקהלת ואיכה מברך על מקרא מגילה ובמגילת אסתר מנח, זה גם שעשה ניסים ושהחיינו, ובנביאים ובכתובים מברך לקרוא בכתבי הקודש. והדבר הזה גם מתואר במחזור ויטרי בסימן שיניות ב' שהוא מתאר את תפילות חג השבועות. אז הוא מתאר את הקריאה של רות, ואז הוא מוסיף, ומסכת סופרים אמרינן הקורא ברות ובשיר השירים ובאיכה וקהלת ובמגילת אסתר, צריך לברך על מקרא מגילה. כן, וכאמור, פה כאן אנחנו הולכים פשוט בעקבות הגר"א, הדברים מובאים בחוג תלמידי המהר"א מרוטנברג, הגאות מימוניות בהלכות תענית, שביחס לקריאת איכה מציין שבמסכת סופרים מברכים, כן, אני קורא, וכתב רבינו, רבינו זה המהר"א מרוטנברג, דה מגילת קינות או מגילת רות או מגילת שיר השירים, מברך על מקרא מגילה. המורדכי במגילה, גם המורדכי הוא מתלמידי המהר"א מרוטנברג, אז בהגעה שם, כלומר מישהו שהוסיף על דברי המורדכי מובא מסכת סופרים, כך שיסודו של דבר אפשר לראות שבעלי ההלכה באשכנז, מדור תלמידי רש"י, בעלי התוספות, דרך הבולטים והמרכזיים שבהם, כלומר כולל המהר"א מרוטנברג ובית מדרשו, הם נוקטים להלכה כדברי מסכת סופרים שיש לברך על קריאה בחמש מגילות, ברכת על מקרא מגילה. והדברים הגיעו גם כאמור, כפי שציינתי קודם, לדרכי משה. וכאן נראה את הדברים במלואם, כותב הדרכי משה, והמנהג לומר בו שיר השירים, ואמרינן במסכת סופרים הקורא בחמש מגילות מברך על מקרא מגילה, וכן כתב מעריל, וכן הוא בהגות מימוניות, וכן המנהג. וכאן כאמור ברור שמשהו קרה בין הדרכי משה לבין הגאות הרמ"א. הבאתי כאן, אתם מוזמנים להשוות, צילום של שני דפוסים די ראשונים של הרמ"א. בצד ימין מופיע דפוס ראשון של הגאות הרמ"א, שולחן ערוך, נתפס בקרקוב בשין ל"ו, זה 1576. שם כתוב ברמ"א, והעם נהגו שלא לברך, ובדפוס קרקוב השני משין ע"ו, היינו מ-1616, בדיוק לפני 400 שנה, תסתכלו מה כתוב, והעם נהגו שלא לברך, ואז כתוב שם בסוגריים, אמר המגיע, נראה לי להגיע, והעם נהגו לברך. כלומר, מישהו ראה את דברי הרמ"א שאמר שאין לברך, ושנהגו לא לברך, הוא תמה על זה, הרי זה מתועד, הרמ"א בעצמו כותב וכן המנהג, אז הוא הציע להגיע את זה, ובאמת מי שמעיין בנושא כלים, המגן אברהם, בתז, יכול לראות שהם דנים איזה דפוס של שולחן ערוך כדאי ללמוד. אנחנו על המיטה של דבר לא צריכים להיות נבוכים פה, כי הרמ"א בעצמו הקדיש לזה תשובה. תשובה ארוכה, סימן למדהי, נראה שם את עיקרי הדברים. אני רק אעיר לפני שנראה את דברי הרמה בתשובה, שהבית יוסף, שהוא מוכר לרמה, הוא נגד, אני אראה בבית יוסף, אני מיד אחרי האח, אחרי שהוא מביא את דברי הגות מימוניות, והעולם לא נהגו לברך כלל על שום מגילה חוץ ממגילת אסתר. בבית יוסף עצמו מעיד שנהגו שלא לברך, והוא לא יחיד באופוזיציה הזאת שמיטב ידיעתי מתעוררת רק באותה עת, גם ברשות הרדווז, הוא הבאת את זה בדפים, אבל הרדווז שהוא חי במאה ה-16 במצרים, גם הוא בתשובה יוצא נגד הברכה הזאת. בעצם כאן לראשונה, חוץ מאשר לתעד את זה שיש במסכת סופרים לברך, לראשונה שואלים על מה אני מברך ועל מה ולמה. והדברים האלה עולים בצורה מאוד ברורה וחזיתית בתשובת הרמה. ממנה מתברר אור חדש על כל הסיפור וגם על מקומו של הגר"א. כן, הרמה כותב כך, אנחנו נעיין יחד, יש לו ארבעה הסברים לעניין הזה. כותב כך, אשר שאלת על מה שכתבתי, כן, שהעם נהגו שלא לברך, אבל במעריל כתוב לברך, וזה הוא כותב כך. מצאתי בהגות, אומר אני אמת כי כדברי מעריל כתב בעל אבודרם, והם הקדמונים שיסדו המנהגים, וכן מצאתי בהגות מימוניות, וכן כתבתי ועציב בחיבורי דרכי משה, שממנו סידרתי בשולחן ערוך, והרמאי אומר, אני יודע שזה המנהג ושאני בעצמי כתבתי כך. אז הוא אומר, תדקדק בלשון שלי. מה בדרך כלל כותב הרמה? והמנהג במדינות אלו. וכאן הוא אומר, לא כתבתי כך, כותב הרמה, וכן דקדקתי במה שכתבתי, והעם נהגו שלא לברך, ולא כתבתי סתם, וכן נוהגים, כמו שהוא מדרכי בשאר מקומות. בעצם הרמה אומר, הייתה פה איזו אופוזיציה עממית, אנשים הפסיקו לברך. הוא בא ומסביר למה, כי הברכה הזאת מאוד בעייתית. על מה ולמה לברך? מה המצווה לקרוא שיר השירים בבית הכנסת? והוא מסביר, א', נראה לי מכמה טעמים, תראו מה הוא כותב, א', במנהגים שמורן הרב אייזק טירין, אז זה אחד מספרי המנהגים הגדולים שהרמה נשען עליהם שמתעדים את מנהגי האשכנז, שאנו נוהגים בתראי, הוא לא כתב כלל לברך על שיר השירים ורות וקהלת. ואז הוא מדייק, ובידוע, כאילו היה דעתו לנהוג לברך, היה כותבו, כמו שכתב לגבי איכה לברך. הוא גם מסביר, יש לחלק בין אלו לקריאת איכה. כי שם, כלומר בקריאת איכה, החזן קורא להשמיע הציבור ואבי כמו קריאת מגילה, לכן מברך עליו כמו במגילה ועוד. אבל לעומת זאת הוא אומר, קריאה של מגילות אלו אינם אלא מנהג באלמה. הוא מסיק, לכן נראה מדברי מערת אירינה שדינן חלוק מאיכה ומגילה ואין לברך עליה. כאן הטענה הראשונה שלו היא, שכדי לברך על קריאת מגילות צריך שיתקנו לקרוא אותם, צריך שתהיה מצווה לקרוא אותם. מגילת איכה לדעתו הייתה תקנה לקרוא אותה באופן ציבורי, לכן אפשר לברך. לעומת זאת, לא הייתה תקנה לקרוא בשיר השירים ורות וקהלת, מדובר כלשונו במנהג, ולכן אין לברך עליהם. הוא ממשיך ואומר, הטעם השני נראה לי שלא לברך, וזה כי במסכת סופרים כתובה גרסה הכי, על שיר השירים ואיכה ורות מברכים על מקרא מגילה, אף על פי שכתובה בין הכתובים. דברי המורדכי הבאתי לכם קודם שהוא גורס אחרת. המורדכי אומר שאם היא כתובה בין הכתובים, צריך לברך על מקרא כתובים. ומאחר, תראו מה הטענה, דאיקה חילוק בגרסאות, מריות ויש סתירה, מה יש לברך? נראה דין כתובים בין הכתובים כמו בזמן הזה. מה אנחנו כבר לומדים מכאן? שמה היה נוהג לקרוא בבית הכנסת של הרמה? היו נוהגים לקרוא אותו כתובה בין הכתובים. יש לנו גרסאות שונות מה יש לעשות במקרה הזה. הוא ממשיך ואומר, דאין מגילות אלו כתובים במגילות כמו בימיהם, להוציא נפשם מפלוגתא נראה דאין לברך עליי או כלל. הרמה אומר, היות זה היה כתוב בין הכתובים, לא יודעים מה לברך, אז אנחנו מברכים. תפרס את הדין לתמוע על ברכה הזו, למה? וכי קריאות אלה חיובה לברך עליו אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, וכאן מצינו שציוו חכמים על כך, שהרי לא נזכרו קריאות אלו בתלמוד ולא בשום פוסק מפורסם, כי מדברי האחרונים ובקצת מדרשות. והוא לוקח אותנו למודל שמיד נרחיב בו יותר, לדיון הגדול בראשונים, האם כשקוראים מכתבי הקודש משהו שהוא מינה, כמו הלל בראש חודש היום, שמעיקר הדין אין לומר הלל בראש חודש, זו מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם מברכים על הלל בראש חודש, והוא אומר, אם לא מברכים על הלל בראש חודש, אז למה שנברך על קריאת מגילות שהן רק מנהג? והוא ממשיך ואומר כך, בשורה 76, וילה מסתפינה, כלומר, אם לא הייתי מפחד לחלוק על סברת מהר"ם ז"ל, אמינה כי דברי מסכת סופרים לא כיוונו על קריאות אלו כלל. מסכת סופרים בכלל לא דיבר לדעתו על קריאה בחמש מגילות. והוא מעתיק את לשון מסכת סופרים ומציע אחד משני ביאורים. שימו לב, נראה שכוונת מסכת סופרים באחד משניים פנים, שורה 80, או שנאמר שמה שכתב לברך על כתבי הקודש היינו בי מהם, שהיו נוהגים להפטיר בכתבי הקודש במנחה בשבת, הוא מציע שמסכת סופרים מדבר על מנהג קבוע מדי שבת לקרוא כתובים, ואז הוא אומר, ואפשר שכמו שמנהג זה נשתנה, כלומר כמו שנעלם המנהג שרבינו תם טען לקיומו, גם המנהג שמסכת סופרים נעלם, אז אי אפשר לקומם אותו, כך נשתנה מנהג של קריאות מגילות אלו, ואז הוא מוסיף דבר שהוא בבחינת הפתעה גדולה. ואפשר שבימיהם היו רגילים שאחד היה קורא מגילות אלו לפני העם להשמיע קריאתם את שאינו בקי, ולכן כתב לברך עליהם כמו בשאר דברים שקוראים ומפטירים בהם בציבור. דהיינו, מסכת סופרים אומר לברך על קריאה ציבורית כמו שאנחנו קוראים את ההפטרה. אבל הוא ממשיך ואומר, ולכן בזמן הזה שאין נוהגים כן רק באיכה ובמגילה, הוא מעיד כאן שהם היו קוראים קריאה ציבורית רק איכה ומגילת אסתר. אבל איך היו קוראים שיר השירים? שימו לב, אין לברך על האחרים, כי מה שכל יחיד קורא מגילות אלו, אינו אלא קריאה בדברי מגילות אלו כקורא בתורה בעלמא. מה שעולה לדברי הרמה הזה, שיהיו בשבת חול המועד פסח, מגיעים למסיימים הלל, לפני קריאת התורה, היו נותנים דפיקה על הסטנדר, וכל אחד היה מוציא לעצמו את השיר השירים שלו, וקורא לעצמו. כמו שאנחנו אומרים, במה מדליקים? שמים כל אחד, קוראים זוגים, כל אחד אומר לעצמו, ממלמל את שיר השירים, אחרי 10 דקות, אז דופקים קלאפ, הנה הגבאי ייתן לנו קלאפ, ובכלל, קדיש! סליחה?
כמו שקרה בחול, עכשיו.
בחול ככה קוראים את השיר השירים? אני מודה ושמח שאני מאז גיל 7 בארץ, אז אני לא יודע מה עושים בחול.
חסידים הפטרות, חסידים הפטרות ככה.
ההפטרות ככה קוראים, אוקיי. אז אומר הרמ"א, רואים את זה מדברי הרמ"א, והאמת היא שמי שקצת מעיין בדברי כל המקורות שצוינו קודם, זה מפורש בהם, רק היה צריך לשים לב לזה. כך למשל, תסתכלו בעמוד הבא. במחזור ויטרי כתוב בסימן שין פי בתיאור של חג הסוכות, וקוראים כל הציבור ספר קהלת מיושב. המעריל שקודם הזכרנו אותו, המעריל כותב, שבת וחולו של מועד הפסח שיר השירים קודם קריאת התורה מברך כל אחד על מקרא מגילה. המעריל בהלכות שבועות וכל אחד מברך לפניה על מקרא מגילה. כמו עולה בבירור מכל המקורות שקודמים ו... כאמור, גם מדברי הרמה עצמו, שהמנהג שהיה נוהג עד זמנו של הרמה, היה שכל אחד היה קורא לעצמו. סליחה? עכשיו כאן נעלה, עולה השאלה הלמדנית הפשוטה, למה לברך על זה? אנחנו בתפילה אומרים הרבה פרקי תנ"ך. מברכים איזושהי ברכה לפני שאני קורא, אז נכון, אנחנו כן מברכים, לפני פסוקי דזמרי, מברכים, לפני הלל, אז יש פה אולי משהו, כן? אז, סליחה? אז מה מברכים? יפה, אז בואו מיד ננסה לברר באמת מה טיב הברכות האלו שמברכים לפני חטיבות קריאה, ומה שמתברר מדברי הרמ"א זה שהמנהג הקדום לא היה קריאה ציבורית של שיר השירים ורות. אלא המנהג הקדום, עד ימות הרמה, עד ימיו של הרמה עצמו, המנהג היה שהציבור בבת אחת, כולם, כל אחד קרא לעצמו, והמנהג הזה שנהוג עד הדרכי משה, שהוא אומר וכן נהגו, היה שכל אחד מהמתפללים, לפני שהוא אומר לעצמו את
המגילה, את שיר השירים, הוא מברך עליה. כנגד זה יוצא הרמה ואומר, אין סיבה למדנית לדבר הזה. על מה ולמה? והוא מציע שמסכת סופרים דיבר על מציאות אחרת, שהקריאה היא קריאה ציבורית. למה בקריאה ציבורית אני יכול לברך? למה זה היה נראה לו דבר כתיקונו? אז הסיבה היא מאוד פשוטה, אתה רוצה להסביר לנו? כמו שבקריאת התורה אנחנו עושים. אנחנו מיד נרחיב קצת יותר ביסוד הזה. ומה שעולה בצורה בהירה מדברי הרמה, שהרמה סבר שמודל כזה שיהודי קם בבוקר ומברך ברכת התורה, ואז כשעושים קריאה ציבורית בכתבי הקודש, הוא שוב פעם מברך, כמו שאנחנו נוהגים בקריאת התורה, הדבר הזה הוא מוכן להכיל אותו גם על קריאת המגילות, גם בקריאה בכתובים, לא רק בקריאה בנביאים. אבל שאדם שברך בבוקר ברכת התורה, ועכשיו בתוך התפילה הוא קורא מגילות, זה לדעת הרמה אין סיבה לברך על זה. גם פה, כיוון אלא, שאולי יש לנו תקדימים לזה בתפילה. זכרו פה קודם, יש כמה חטיבות של קריאה בכתובים בעיקר, שמברכים לפניהם ולאחריהם, כמו צוקי דזמרה, הלל, אולי זה מה שהם העלו על דעתם. אבל בכל אופן, הרמה מתנגד לברכה כאשר היא נעשית באופן הזה, והוא גם מסביר את ההתנגדות שלו, כן? הוא כותב כך, המושגים שהרמה משתמש בהם, זה אני חוזר לדבריו בשורה 85, ולכן בזמן הזה שאין נוהגים כן רק באיכה ובמגילה, כמו קריאות ציבוריות, אין לברך על האחרים, כי מה שכל יחיד קורא מגילות אלו, אינו אלה קריאה בדברי מגילות אלו, כקורא בתורה באלמה, דיינו לדעתו, יש כאן פעולה של תלמוד תורה, אדם שקורא בכתובים, ולכן הוא אומר, אין כאן כבוד ציבור לברך מאחר שכל יחיד קורא בעצמו, דיינו הוא מוכן לקבל שכשיש כבוד ציבור, דיינו קריאה ציבורית, שאז יש מקום לברכת התורה, לברכה מיוחדת. כן, בהמשך הוא אומר, אני קורא, ועוד אפשר, אני מדלג לשורה 91, לומר, במסכת סופרים, יש לו ביאור שני במסכת סופרים, לומר, יראה אלה כשמשקיעים ללמוד במגילות אלו. ואז יש לברך על קריאתה על מקרא מגילה, וסביר עלי, כמאן דאמר פרק כמה דברכות, ועל מקרא ומדרש מברכין, אבל לא בתלמוד. הוא בכלל מעלה על דעתו שמסכת סופרים לא מתאר בכלל קריאה ציבורית בכתובים, אלא יהודי שקם מוקדם בבוקר והחליט לפני התפילה ללמוד כתובים. וכאן הוא פשוט צריך לברך ברכת התורה. ולדעתו יש פה תיעוד של ברכה מיוחדת לקריאה בכתובים, בשונה מההלכה בבבלי, בברכות דף י"א, שמברכים על כל חלקי התורה, ואנחנו מברכים אותה ברכה. והוא ממשיך ואומר, הוא סביר עלי, כמאן דאמר דברכות דל מקרא ומדרש מברכים ולא בתלמוד, ולכן כתב ונשתנה גם כן ברכה זו במגילות ובכתבי הקודש, שלא לברך עליי או לעסוק בדברי תורה, רק לקרוא מגילה בכתבי הקודש, ברך ברכה. אז כאן בעצם אנחנו מגלים את עיקר ההתנגדות של הרמה. עיקר ההתנגדות של הרמה זה שהוא חושב שאם מדובר בקריאה אישית של כל אחד, ברכת התורה בבוקר הספיקה, ואין סיבה שכל אחד לעצמו יברך את ברכה על הקריאה הזאת. והדבר הזה גם עולה מהטעם הרביעי, כן, כותב הרמה, הטעם הרביעי, בעיקר הוא בעיניי, ואף אם נאמר, יש לברך עליי, ושלזה נתכוונו מסכת סופרים, היינו דווקא כשהם כתובים כתקנם בקלפים ובמגילות, כמו שהיה דרך הספרים הראשונים כתובים בגלילה כספר תורה. ואף על פי שכתוב במסכת סופרים, אף על פי שכתובה בין הכתובים, מקום מקום, מה יראה שכולם כתובים בכך אחד בקלפים, כדרך ספר תורה, אבל בחומשים שלנו אין לברך עליו. בעיקר הטענה שלו זה שגם אדם שקורא במגילת אסתר, הוא רק יברך עליה אם היא כתובה על קלף. אבל אם היא מודפסת, צריך לזכור שהרמה חי כבר בעידן שיש דפוס. והוא ממש מדמיין, אפשר לדמיין אנשים עם תנך או עם סידור שיש בו מגילות והם קוראים. אז זה כותב הרמה, לדעתו, על זה לא דיבר מסכת סופרים. כן, כשנסכם את הדברים שעולים מדברי הרמה, הרמה עצמו מעיד שהמנהג שרווח עד ימיו היה לברך על הקריאה, שכל אחד מהמתפללים היה קורא לעצמו את המגילה ומברך עליה. וכנגד זה יוצא הרמה ואומר, לדעתו אין הדבר הזה סברה. ברכו בבוקר ברכת התורה, על מה ולמה? עם זאת, הרמה משאיר פתח לברך אם זה נעשה כקריאה ציבורית. שכפי שראינו, הרמה מדבר על שיהיה כתוב בחלף, בקלף סליחה, שיהיה עומד בפני עצמו, ושיקראו אותו באופן ציבורי, על זה לדעתו אפשר לברך. כן? וכאן כאמור, המודל שהרמה רואה לנגד עיניו, הוא המודל של הקריאה בתורה ובנביאים, שהוא מוכן להכיל אותו גם על הכתובים, אם נקרא את הכתובים כמו שקוראים בתורה ובנביאים. וביור הדברים, עקיבא קודם רמז לזה, עולה בצורה מפורשת בדברי הראשונים שעוסקים בברכה על הלל בראש חודש. הגות מימוניות בהלכות מגילה וחנוכה, שעה שהוא מסכם בפרק ג' מהלכות חנוכה את הפולמוס הגדול על ברכה על מנהג, שאני אסביר את השאלה, האם על מנהג אפשר לברך וציוונו? זאת השאלה. יש ראשונים שאומרים שעל מנהגים לא ניתן לברך, יש ראשונים שאומרים שאפשר לברך, וכאן מביא הגות מימוניות בשם רבינו שמחה, אחד מבעלי התוספות, ומובא גם באור זרוח, שכותב את הדבר הבא בשורה 116, וכן רבינו שמחה כתב שיש לברך דלא יהיה אלא כעוסק בתורה, ואפילו במגילת רות וקינות ושיר השירים יש במסכת סופרים שמברכים עקבו על מקרא מגילה ואף על גב שאין נזכרות בשום מקום בתלמוד, וכל שכן הלל שגם לחכמי התלמוד היה מנהג. ומה שנראה בדברי רבינו שמחה זה, שרבינו שמחה חושב שמעבר לשאלה אם אפשר לברך על מנהג, שעל קריאה בכתבי הקודש אפשר לברך. והטענה שלו היא שברכה על הלל יכולה להיות דומה לברכה בחמש מגילות, שגם היא מהווה מנהג, לא נזכר בשום מקום בתלמוד, ולא ניתן לומר שצווינו לקרוא בחמש המגילות, וכשם שניתן לברך על המגילות כך גם ניתן לקרוא על הלל, ובפשוטם של דברים נראה, כמו שעקיבא אמר קודם, וקצת נפרט את זה, נסביר את זה, זה שמדובר פה לא בברכת המצוות, אלא בפשוטם של דברים מדובר בברכת התורה. מצד אחד גם בעייתיות של הנוסח הזה של ברכה של וציוונו במקום שמדובר במנהג או במקום שלא צווינו. הרמב"ן בהוספות לספר המצוות, באסין שלדעתו הרמב"ם שכח, הרמב"ן מונה מצוות עשה דאורייתא לברך ברכת התורה. בלשונו של הרמב"ן, זה בעמוד הבא מי שרוצה לראות, שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן נצטווינו בזו. כן, וכשעומדים על טיבה של ברכת התורה, ראשית עולה, והדברים מאוד ידועים בשם רב חיים, אני הבאתי את זה פה, צילמתי מהרב מבריסק וזה לא נראה טוב, אז אני אומר את הדברים בעל פה, אבל ידוע בשם רב חיים, סבי הרב זל מאוד אהב לצטט את זה, ובלבל מביא את זה בשם רב חיים, שברכת התורה איננה ברכה על המצווה של תלמוד תורה. זה לא ברכת המצוות, זה לא שמי שמצווה ללמוד תורה, אז לפני, כמו שמברכים לפני לולב, אז כך מברכים גם לפני לימוד תורה. אלא ברכת התורה היא ברכה על עצם המפגש עם התורה. כשאדם פוגש את התורה, לפני שהוא פוגש אותה הוא צריך לברך. והיסוד של הדברים, זה מה שהרמב"ן מביא כאן, זה שברכת התורה דומה לא לברכת המצוות, אלא לברכות על אוכל. כל מי שמעיין בכל המקומות שבהם ברכת התורה נזכרת, זה תמיד נדון יחד עם ברכות על אכילה. כך למשל, במחילתא במסכתא דפסחא, בפרשת בו, אחרי שהמחילתא דנה מניין שמברכים על המזון, אז המחילתא עוברת לדון בשאלה, מיניים שמברכים על התורה. בגמרא בברכות, בדף כ"ף, בטח זה יותר מוכר, מופיע אותו דבר, הגמרא בברכות דנה בברכה על מזון, ואז היא דנה בברכה על התורה. היא מנסה להקיש מאחד לשני שבתורה מצאנו ברכה לפניה, במזון מצאנו רק ברכה לאחריה. היא רוצה ללמוד מאחד על השני שנברך גם לפניה וגם אחריה. כן, כשבלשון הגמרא והמחילתא, הגמרא אומרת כך, אני קורא את לשון המחילתא שורה 125, רבי ישמעאל אומר קל וחומר, מהי מזון שהוא חיי שעה טעון ברכה לפניו ולאחריו? תורה שיש בה עולם הבא דינו שתטעון ברכה לפניה ולאחריה. והדימוי הפשוט הזה שעולה בדברים הוא, אני רוצה להסביר את זה, שבעיניים של חז"ל התורה דומה למזון. התורה מחיה את הלומד אותה. נאמר את זה בצורה הבאה, נהיה קצת חסידי חב"ד לרגע. יש לנו שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. שתי הנפשות זקוקות למזון. בלשון של חז"ל, המזון הגשמי, אדם שאוכל לחם, זה נותן לו חיי העולם הזה, אבל אדם שלומד תורה, הוא מקבל מזון שמביא אותו לחיי העולם הבא, זה מחיה אותו. לימוד תורה, כל מי שמכיר את העולם של גדולי ליטא, זה לא בחינת מצווה, שמי שחייב במצווה מקיים אותה לפי השיעור. אלא אני אשתמש בדימוי שפה שמעתי פעם בדרשה של הרב שטיינמן. הרב שטיינמן דיבר על זה שהתורה דומה לחמצן. הוא ניסה להסביר, וזה ממש יסודות עולמו של רב חיים מוולוז'ין, שיש חובה לומדי התורה לייצר חמצן לעולם, אבל כל העולם רוצה לנשום את האוויר. אם אין חמצן, העולם נחנק. לומד אותה, הוא צריך להגיד תודה על זה שיש מזון שמחיה אותי. כך גם אדם שלומד תורה, ולפני שהוא לומד תורה, הוא מברך על המפגש עם המזון הרוחני הזה שמחיה אותו. אני אוסיף שכל מי שהכיר את אבא זיכרונו לברכה ואת סבא זיכרונו לברכה, יודע שעבורם תורה הייתה נשמת אפם. בוא אני אגע בהנהגה שלהם, שהם לא ראו בה שום חידוש או להסביר מאיפה זה יצא, זה שהם פתחו את שערי בית המדרש לנשים. זה שהם למדו באופן טבעי, אמא נמצאת פה. סבא למד איתך, באופן מתבקש. אבא למד גמרא עם האחיות שלי, אולי מהראשונים שעשו את זה, ומאיפה זה בא? זה לא בא מרצון להיות ליברלי או משהו מהסוג הזה. אלא היות והתורה היא המזון, היות והתורה היא החמצן, לא עלה על דעתם שזה רק למי שחייב ללמוד, או שזה רק לגברים. זה לא עלה על דעתם. ברן סולובייק שהקפה מתבטא, אם החוויה שלו, של הלכות שבת, של שבת, בנוי על הלימוד שלו, את מסכת שבת, הוא לא מעלה על דעתו שהוא לא ינחיל את זה לנשים. והם באמת פתחו את היכל הלימוד לנשים מכל התפיסה הבסיסית הזאת, שהתורה היא מזון, התורה היא חמצן, וברכת התורה עיקרה, מה שהיא מבטאת, זה לא ברכה על המצווה, אלא זה ברכה על המזון הרוחני הזה שאנחנו פוגשים. במילים של רב חיים זה קצת אחרת, אני אקריא לכם את המילים, אבל זאת הכוונה. ברכות ברכות, בחיבורו של הרב מבריסק, הוא מביא בשם רב חיים את הדברים הבאים, אני קורא. הנה כבר יקשו, עד הנשים מברכות ברכת התורה, והפטורות מתלמוד תורה. וביותר קשה לדעת הרמב״ם, שפסק בפרק ג' מלכות ציצית, על מצוות שנשים פטורות, אינם רשאות לברך עליהם. מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, שהיא גם מחלוקת להלכה בין השולחן ערוך והרמ"א. אבל אותו מחבר שפוסק שנשים לא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, פוסק שנשים מברכות ברכת התורה, ולכאורה הן פטורות. והוא כותב, שמעתי מפי האמור הגאון החסיד, הכוונה לרב חיים מבריסק שאמר, בברכת התורה אין הברכה על קיום המצווה של תלמוד תורה, רק דודים בפני עצמו דתורה באי ברכה. וכדי אלפין עלה בברכות דף כ"ף מקרא דכי שם השם אקרא, וכן אין זה דין ששייך למצווה כלל, רק דתורה עצמה טעונה ברכה. ונשים פטורות רק מהמצווה של תלמוד תורה, הן לא מצוות ללמוד, אבל אינן מופקעות מעצם החפצה של תלמוד תורה ולימודה מה ובכלל תלמוד תורה. כשאישה לומדת תורה זה תורה. ולכן אומר רב חיים שפיר יש להם לברך על לימודם כי אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברכת התורה, לא מדבר על חובת הגברה, אלא הוא מדבר, הוא מגדיר את הלימוד, מה שאני לומד הוא ציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הנוסח הקדום שמופיע עוד ברמב״ם, שברכת התורה זה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה. אנחנו מברכים לעסוק בדברי תורה. ומה זה לברך? הוא ציווה על דברי התורה, הכוונה, מה שעכשיו אני הולך ללמוד זה דבר השם. אז ציוונו לא מדבר בכלל על שהוא ציווה אותי ללמוד תורה, אלא שהוא ציווה על החפצה הזאת. עכשיו אני הולך לפגוש ציווי של הקדוש ברוך הוא. וכך גם צריך לבאר את ציוונו לעסוק בדברי תורה, שהכוונה העיסוק הזה בדברי תורה הוא ציווי של הקדוש ברוך הוא. ואם כך, נחזור עקיבא לדבריך, אתה מסכים? שאנחנו חוזרים לדברי רבינו שמחה, ששאל את עצמו אם על מנהג, שהמנהג הזה הוא מנהג של קריאה בכתבי הקודש, האם אני יכול לברך עליו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו למרות שלא צוויתי? אז התשובה היא שמדין ברכת התורה אני יכול לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, כי אני אקרוא אותם. אני אומר עכשיו אני הולך לקרוא כתבי הקודש, אני הולך לקרוא מקרא מגילה, הברכות האלה מגדירות את החטיבה שאותה אנחנו קוראים ולא מדברות על הנורמה או על הציווי שלנו. אמנם מי שיעיין שם בדברי הרב מבריסק יוכל לראות שהרב מבריסק רצה לפרש בשני פנים את דברי רבינו שמחה ולתלות את זה באותה מחלוקת שהוזכרה פה קודם בין רבינו תם והרמב״ם, הרמ"א והמחבר, האם נשים יכולות לברך המצוות שהן פטורות מהן. והוא רוצה לטעון, הרב מבריסק, שלשיטת רבינו תם, שגם מי שפטור ממצווה יכול לברך עליה, אז על כורחנו שבציוונו הוא לא רק ביחס לדברי תורה, גם ביחס למצוות שופר או מצוות לולב, שניתן לברך אותו גם אם אתה לא מצווה. גם שם הביאור צריך להיות דומה. דיינו, ברכת המצווה לא נועדה לדבר על חיך, על ציווי הגברה, אלא באה לדבר על הגדרת הפעולה הנעשית. הפעולה הזאת שעכשיו הולכת לעשות היא פעולה שהיא ציווי של הקדוש ברוך הוא. תקיעת השופר הזאת זה לא מוזיקה, אלא תקיעת השופר הזאת היא ציווי של הקדוש ברוך הוא. אם כך, הרב מבריסק אומר, אולי גם הברכה על הקריאה במגילות היא ברכת המצוות. אבל שיטת הרמב״ם, יש רק עניין אחד, לא יודעים אם הרמב״ם סבר שצריך לברך על קריאה במגילות. אבל בהנחה, מי שרוצה לאחוז בדברי הרמב״ם, אז הוא בהחלט יכול לומר לעצמו, וזה דברי הרב מבריסק, אני אקריא לכם את זה, הוא כותב על דברי הגאות מימוניות, הוא כותב, ובעל כורכך לגבי הברכה על חמש מגילות, הברכה נתקנה על עצם קריאתן, דהיינו הברכה היא לא על הציווי לקרוא, אלא היא מגדירה את פעולת הקריאה. עכשיו אני קורא טקסט הוא ציווי של הקדוש ברוך הוא. וכיוון בעצם החפצה הוא מידי ושייך בו ברכה, לא אכפת לנו גם עם חובת עשייתו משום מנהג. וגם על מנהג שייך לומר וציוונו. זה קו אחד שדומה שיכול לבאר את הברכה הזאת, למרות שמדובר במנהג. שבאמיתו של דבר מדובר פה בברכת התורה. אני אוסיף ש... יש גם צד גדול להכניס כאן את טענת הרמה שזה תופס דווקא בקריאה ציבורית. וזאת למה? משום שייתכן בברכת התורה שקודם תיארנו אותה היא בעיקר בקריאה ציבורית ולא בלימוד תורה של כל יחיד ויחיד. אני לא אעריך כאן אבל הבאתי פה מי שירצה לעיין אחר כך. מי שלמיטב ידיעתי הוא הראשון שחידד מאוד את הדברים היה בעל המשכנות יעקב. מגדולי תלמידיו של חיים מוולוז'ין, שבסימן סמך ג' באור החיים, הוא עוסק בשאלה אם ברכת התורה דאורייתא או לא, הוא רוצה לדייק בירושלמי, שברכת התורה היא דאורייתא בציבור. הבאתי כאן רק את ההתחלה של סימן ב' בתורת רפאל, ובפועל שפירא חותנו של רב חיים מבריסק, שעל סמך דברי המשכנות יעקב ועוד מקורות, הוא אומר שלא רק שברכת התורה היא ברבים, אלא אסור לקרוא ברבים בלי לברך. אני קורא לכם את לשונו רק, ממש תמצית הדברים. כותב הבעל התורה טרפה לפי, אני הוא דעתי קל בחום הפריך האור, ואז הוא כותב, אפשר דאפילו איסור דורייתא איכא. ואם אדם רוצה להוציא ספר תורה, לקרוא ברבים, אסור מדאורייתא לדעתו להוציא בלי לברך. הייתי במעמד הקהל השנה, וכל הרבנים הראשיים לדורותיהם הוציאו ספר תורה לפני אלפי אנשים וקראו בלי לברך. ואני רק חשבתי כל הזמן על התורת רפאל הזה, שזה היה פשוט, למה הם לא מברכים ברכת התורה לפני שהם קוראים בציבור, לפני כל כך הרבה רפאל, וזה קשור, הקריאה ברבים, וזה שלימוד תורה מהווה גם פעולה של השראת שכינה. ואנחנו כלומדים תורה, אנחנו מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ומקדימים ברוך הוא את השם המבורך, אנחנו מדברים על בחירת ישראל, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, ומכאן, אם נחזור למגילות, ונשאל את עצמנו, מה התשובה עונים לשאלה, הרי מי בכלל חייב אותנו לקרוא במגילות האלה, שנברך עליהם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, אז כאמור, ייתכן הוא מדובר בברכת התורה. מכאן הדיוק של דברי הרמה, ששעה שקוראים בציבור, אז מקלף לפני כולם אפשר לברך על מקרא מגילה. כאמור מסתבר שלא מדובר בברכת המצוות, אלא בברכת התורה. כן, בדברים דומים כתב סבי הרב ז"ל, בשיעורים לזכר רב אמרי, עמוד עין רש, תוכלו לקרוא את זה אחר כך. שם הרב טוען שברור שאין תקנה לקרוא מגילות בחול המועד, אלא היות ויש קיום קריאה ציבורי בכתובים, על כן ברור הדבר שניתן לברך על זה, כי אני מברך על קיום הקריאה בציבור ולא על חובת הקריאה בציבור. הרב אפילו מחדש שם, מה יהיה אם יעשו הצרכה? מישהו יקרא קהלת בפסח ויקרא שיר השירים בסוכות, הוא אומר, גם מברך, כל פעם שקוראים בציבור בכתובים, אנחנו מברכים ברכת התורה, כמו שקוראים בתורה, קוראים בנביאים, במקום אחר, הרב מעריך שזה קשור בכך, שכל קריאה ציבורית בתורה, יש בה מהסימבוליות שהיא כנגד כהנים נביאים ישראלים, שהיא כנגד תורה נביאים וכתובים, דיינו היא נוגעת בעיקר למימד ההתקשרות שלנו לתורה. כן, אלו דברי גדולי רבותינו. אבל האמת היא שקשה לחלקל את הדברים האלו בדברי הגר"א עצמו במעשה רב. אבל הדברים האלה נכנסים היטב לדברי הרמה בתשובה ודברי הגר"א בביאור הגר"א שביסודו של דבר לא חידשו הרבה וכתבו, אני חוזר לדברי הגר"א שאפשר לברך אף שאינם כתובים בגיליון, כל שכן שהם כתובים בגיליון בספר תורה. וכשאנחנו חוזרים למעשה רב, אנחנו מגלים שם חידוש מרחיק לכת, שלא הופיע למיטב ידיעתי באף אחד מהמקורות שהוא ציין אותם, ממש כרוכל שמונה מקורות בביאור הגר"א, והכוונה היא לברכת שהחיינו. בדיוק. אני חוזר לדברי המעשה רב, שם מופיע תיאור איך הגר"א תיקן, או היה קורא, אחד קורא וכולם שומעים. אנחנו כבר מבינים, לאור מה שתואר קודם, שהגר"א לא הנהיג לברך, או לא התעקש להמשיך לברך, אלא מתואר שהוא נהג בפועל, בעצם לפי הצעת הרמה, שלברך במידה וקוראים קריאה ציבורית ממגילה. אבל מה שנוסף כאן לא מופיע באף אחד מהמקורות, ויתרה מזאת, בפשוטם של דברי מסכת סופרים גם נראה ממש ההפך, שכן מתואר פה, והקורא מברך שתי ברכות על מקרא מגילה ושהחיינו. השהחיינו הזה מאן דכר שמיה. כשאם תסתכלו רגע במסכת סופרים, מיד המקור הבא, תוכלו לראות שמי שמעיין במסכת סופרים, לכאורה מתרשם אחרת, שכן מה נאמר שמה? שורה 20 עד 22, אחרי שהוא מתאר את הברכה, אז מה נאמר? במגילת אסתר אמרו שצריך להזכיר בו זמן, ופשוטם של דברים שבמגילת אסתר ולא במגילות האחרות. ועל כורחנו, שברכת השהחיינו קשה להסביר אותה מצד ברכת התורה, שיש כאן קיום קריאה בכתובים בציבור, אלא היא יכולה מלמדת על תפיסה שסבורה, כן, יש כאן המועד הזה, ועל כן אני מברך ברכת שהחיינו, שזכיתי עוד שנה להגיע למועד הזה. והאמת, שהדברים מפורשים בציטוט מהגרא, שמובא בהגאות על המעשה רב. בעל הפעולת שכיר, שאוכל מתלמידי הגרא, מביא, אתם מוזמנים לעיין בשורה 160, מביא את הדבר הבא, חכם אחד יקשה לגרא, והמעיט שיש חיוב בקריאת המגילה, רות ושיר השירים וקהלת, איך מותרים לקרות בהם בשבת. נגזור משום דרבה, שמא יעבירנו דלת אמות ברשות הרבים, כמו שגזרו לגבי מגילת אסתר. זה לא יכול לקרות בבית שמש, אבל בירושלים, ובכל המוקפים זה יכול לקרות. פורים שחל בשבת. כולנו יודעים שיש פורים משולש, ולא קוראים מגילה בשבת. למה לא קוראים מגילה בשבת? אז הגמרא מביאה לזה שני נימוקים, אבל אחד מהנימוקים הידוע שבהם הוא גזירה דרבה, שזה גם ההסבר בגמרא, למה לא תוקעים שופר בשבת, למה לא נותנים לולה בשבת, גזירה שמא יעבירנו ארבע אמות במקום שאין עירוב ברשות הרבים. אז זה שאל אותו חכם את הגרא, אתה משווה את כל חמשת המגילות, ובפורים שחל בשבת לא קוראים מגילת אסתר, אז למה אתה אומר שיש תקנה לקרוא בשבת חלום מועד, שיר השירים וקהלת? ותראו מה תשובת הגרא. אומר הגרא, השיב הגרא ז"ל, שאין גזירה זו שייכת אלא במצווה, שכל יחיד ויחיד חייב בה כמו שופר, לולב ומגילה בזמנה. אבל קריאות שאר מגילות לא הוקבעו כלל על היחיד כי אם על הרבים. וכמו קריאת ספר תורה שאם אין עשרה אין חיוב כלל על היחיד. ובדבר המוטל על הרבים לקה למגזר שמא יעבירנו דרבים מדריכי ההדד. בוא אני אסביר את התשובה של הגרא. הגרא אומר שגזירה דרבה היא במקום שיש תקנה על כל יחיד ויחיד לקיים את המצווה. במגילת אסתר יש באמת דיון בגמרא אם צריך לקרוא אותה דווקא בעשרה או עם כל יחיד ויחיד. גמרא דנה, אולי יש הבדל במגילה בזמנה ושלא בזמנה. אנחנו כמובן פוסקים שגם במגילה בזמנה כל יחיד ויחיד קורא את המגילה. אז מדובר בחובת היחיד, בחובת גברה, ולכן חששו שאולי יחיד שלא זכה לקיים את המצווה יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. אותו דבר שופר, זו חובת גברה, כל אדם חייב לשמוע שופר. אותו דבר עם לולב. אבל אומר הגרא, משהו חובת הציבור שעושים אותו רק בבית כנסת, לא כל אחד ואחד צריך לעשות לעצמו, אנחנו לא חוששים שמא יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. והתשובה פשוטה, המגילה או ספר התורה אמורה כבר להיות בבית הכנסת, למה שבן אדם יעביר אותו ברשות הרבים? הרי המקום היחיד לקיים את המצווה הוא לבוא לבית הכנסת, אז הוא יבוא עם כיסים ריקים. מה ההוכחה שלו? קריאת התורה. למה קוראים בתורה בשבת? אולי יעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים. עכשיו הגרא כאן מניח, ואני לא ארחיב את העירייה בזה, נהק אזכיר, שקריאת התורה היא חובת ציבור ולא חובת יחיד. מה שמפורש בדברי הרמב"ן במלחמות בתחילת מסכת מגילה, ידוע שרב חיים מבריסק סבר אחרת. רב חיים סבר שקריאת התורה זו חובת יחיד, ולמרות, אני לא אגלה כמה הוא הקפיד על מניין, אבל הוא הקפיד על קריאת התורה מאוד. כן, בסיפורים, אגבי סיפור, היה יורד מרכבות, משנה תוכניות מסע, רק כדי לשמוע קריאת התורה. הרב סיפר לי פעם שסבו השני, רבי פרוז'נר, חייך ואמר לו ברמב"ן מפורש אחרת. וככה גם מניח פה הגרא. וגם בהגרא הוא אומר, הקריאה במגילות היא חובת הציבור, היא לא חובת היחיד. לכן אין לחשוש שיהודים יטלטלו ברחוב מגילת שיר השירים, מגילת קהלת. ומה שכן מפורש בדברי הגרא, אני חוזר על דברי הגרא, אומר הגרא, כלל על היחיד כמעט על הרבים, אבל הוא מדבר על שיוקבעו על הרבים. אני מדברי הגרא נראה, וזה גם בא לידי ביטוי גם ככל הנראה בדבריו ביחס לשהחיינו, שאכן מדובר ב, לא בקיום קריאה בציבור של כתובים, אלא בתקנה שעל הציבור לקרוא בכתובים בשבת חול המועד. וככל הנראה, דברי הגרא, אני לא יכול לומר שהוא הסתמך עליו, אבל מצאנו את הקו הזה כבר לפניו ברמב"ן בתורת האדם. שעה שהרמב"ן מתאר את קריאת מגילת איכה, והוא מפנה למסכת סופרים, הוא מביא ממנו שרשרת של מנהגים שנהגו אותם בתשעה באב, ואחד מהדברים שהוא מתאר, אני קורא, זה שורה 156, וכך היו נוהגים שאחד קורא מגילת קינות וכולם שומעים, כדרך שאמרו במגילת אסתר, הוא מברך בקריאתה נקרא מגילה, וכן הזכירו שם בפרק י' וכאן אמרו שמברך דיין האמת נמצא שמברך עליה שתיים. מה שעולה פה בדברי הרמב"ן זה, שהרמב"ן אומר שהמודל של קריאת מגילת אסתר הוא מודל שחיכו אותו ביחס לקריאת מגילת איכה. המודל הוא שצריך לברך על קריאת, יש תקנה לקרוא ברבים ולברך עליה שתי ברכות. כמובן באיכה אפשר לברך שהחיינו, אבל מה הברכה שהרמב"ן סבור שברכו? דיין האמת, דעת הרמב"ן. הבעל קוירה היה מברך על מקרא מגילה, ואז היה מברך דיין האמת, שהוא הברכה המקבילה לברכת שהחיינו. או במילים אחרות, לדעת הרמב"ן, בשונה מאיך שהרמ"א חשב שצריך לפרש את מסכת סופרים, ובשונה ממה שראינו בדברי הגריז ודברי סבי הרב, שהם חשבו שמדובר על ברכה, על קיום קריאה בכתובים, מגילת אסתר היא מודל שממנו אנחנו לומדים איך צריך לקרוא מגילות. המגילה צריכה להיקרא עם ברכת על מקרא מגילה ועם ברכה נוספת. בעצם דברי הגר"א במעשה רב שמברכים שהחיינו, זה כנראה לקח את המודל של מגילת אסתר והטיל אותו על שאר המגילות. מי תיקן? שאלה, מי שאל את זה? הרב גרשון, שאלה מצוינת. אתה שואל אותי? הגר"א. אבל שאלה מצוינת. אני אשאל שאלה אחרת. היות ולא מצאתי את זה לפני הגר"א, אני רוצה להבין איזו מין תקנה זאת, ומה התוכן של התקנה. וכאן דומני, יושבים פה עוד רבני קהילות, אז אתם תבינו על מה אני מדבר. מקובל בהרבה בתי כנסת שבשבת חול המועד הרב לא דורש כי התפילה ארוכה. אז בואו ניגע בעניין הזה, שהרקע לדברים, להבין את התקנה הזאת, היא קשורה בהבנת הביטוי מקרא קודש. כן, הרמב"ן בפירושו לתורה, שאז הוא בא להסביר איך ממלאים חג בתוכן. מה זה מקרא קודש? אומר הרמב"ן, ואני קורא את זה, זה משורה 166, שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצווה על ישראל להיקבץ בבית האלוקים ביום מועד, לקדש היום בפרסיה, בתפילה, ועלה לקל, בכסות נקייה וכו'. וסבי הרב זל היה מרבה לדבר, והבאתי פה רק קטע מאוד קטן, אבל מי שרוצה לראות בשיעור מזכר רב אמר, יש שיעור שלם שנקרא קריאת התורה במועדים, שם הרב מרחיב בזה, ש... משהו... ידעתי שאתה תאהב את זה. אז בוא, הליטאים, בוא תראה ותראה מה הליטאים אוהבים. אבל מה שהרב מאוד מאוד הרחיב זה שתלמוד הבא, התורה בבית הכנסת במועדים, כך אני מבטא את מהותו של יום ואני מקדש אותו. הרב מרחיב שם איך, בוא נלך למגילות אפילו. כשאני קורא במגילת אסתר, אני מקיים קיום של פרסומי ניסה, כשאני קורא קריאת התורה במועדים שונים, אני מקיים קיום של קידוש המועד. ועל רקע זה, אם אנחנו רואים את הקריאה של העם באופן ציבורי, שהוא קורא יחד בכתבי הקודש כמקדש את היום, דומה שהרב גרשון, שתוכן דברי הגר"א, אני לא יודע מי תיקן, אבל אני יכול להציע מה התוכן, זה שהוא ראה בדברי מסכת סופרים, קיום של מקרא קודש, של מילוי שבת חול המועד בתוכן משל עצמו. ראשון של פסח, יש לו את התוכן שלו. שביעי של פסח, יש לו. מה התוכן של שבת חול המועד? אז אנחנו קוראים בתורה הרי את אותה קריאה, הן בסוכות והן בפסח. דומה שמה שהגרס עברו, שהקריאה הציבורית של המגילות היא חלק מקיום מקרא קודש. זאת התקנה של הדבר. בשבת חול המועד, בראשון של פסח, אנחנו מציינים אירוע יציאת מצרים, בשביל שפסח קריאת ים סוף. מה אנחנו מציינים בשבת חול? מה התוכן שלו? התוכן שלו זה אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. יש תקנה בשבת חול המועד למלא אותו בתוכן מיוחד של קריאה של המגילה הזאת. ובסוכות אנחנו ממלאים את היום הזה בתוכן של קריאה. זה נעשה כדברי הרמב"ן, אני חוזר, שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו. הקידוש של היום נעשה באופן ציבורי. הרב היה יכול לתת דרשה ארוכה ויפה, נכון? אבל אמרו, טוב, קראו שיר השירים קהלת, אמרו לרב לא לדרוש. אבל על זה מדובר. סיכומם של דברים, אני אסכם. הנוהג לברך על קריאת מגילות ברכה מופיעה במסכת סופרים. מסכת סופרים עצמה לא ברור לגמרי במה מדובר. ראינו, הרמ"א חשב שאולי מדובר ב... ברכת התורה, אדם קם בבוקר, רוצה לקרוא בכתובים. אני אוסיף כאן בדברי הסיכום, מה שלא הבאתי קודם, שבשני סידורים ארץ ישראלים שנמצאו בגניזה, שהם כנראה בתפילות היחיד, באמת נמצא ברכת התורה, אחד לתורה, אחד לנביאים ואחד לכתובים. אתם יכולים לראות את זה במקור האחרון, בדף האחרון, שם בסידור ארץ ישראלי, מופיע ברכת התורה על התורה, אחרי זה על הנביאים, ואז באיזה חמש שורות מהסוף, כאשר ירצה בכתובים, יגיד ברוך אתה השם מנקנו מלך העולם, אשר בחר בכתבי הקודש, טוב אתה ומיטיב למדני חוקיך, ברוך אתה השם למדני חוקיך. אפשר לראות כמה הברכה הזאת היא בעייתית, כי ברוך אתה השם למדני חוקיך זה פסוק בתהילים. רצו לתקן ברכה לכתבי הקודש, אבל... הציטטו תהילים, אותו דבר בברכה לאחריה, רצו גם ברכה לאחריה, אבל תראו מה היא, פסוקים מתהילים שבכולם כתוב ברוך השם. אבל יש באמת קיום לדברי הרמ"א, שבהלכה הארץ ישראלית הייתה תפיסה שעל כל חטיבה של כתבי הקודש שקוראים בהם, יש ברכת התורה מיוחדת. לדברי הרמ"א אולי מסכת סופרים לא דיבר מעבר לכך. כאמור, התפיסה הרווחת היא, שמסכת סופרים מתארת קריאה ציבורית עם ברכות שעליה. כפי שראינו, זה מדור תלמידי רש"י במשך מאות שנים, זה מצוטט על ידי בעלי הלכה אשכנזים, שכנראה המנהג הקדום היה שכולם קוראים יחד ומברכים. כאמור, בדור הרמ"א והבית יוסף יוצאת ביקורת על הברכה, חטיבה לסתם. ואומר לא לברך קריאה כזאת. ואז בא הרמ"א ואומר, אבל אם יקראו קריאה ציבורית במגילה, אז ניתן לברך, כי זה דומה להפטרה, זה דומה לקריאה בתורה, זה ברכת התורה. מה שהגרא בעצם הנהיג זה שני דברים. ראשית, הגרא הנהיג כך לקרוא. והדבר השני שהגרא הוסיף זה ברכת שהחיינו, שמלמדת ככל הנראה שהגרא ראה בזה תקנה. שהוא, כפי שראינו בדברי הגרא עצמו, זה קיום ציבור להתאסף בשבתות חול המועד ולקרוא יחד, בעצם קוראים בתורה נביאים וכתובים. הוא קוראים קריאת התורה, קוראים בהפטרה וקוראים בכתובים, והקריאה הזאת היא קיום של מקרא קודש. אני רוצה להוסיף, אמא יכולה להעיד על זה יותר טוב ממני, לפני כמה שנים ממשלת ליטא, החזירה לעם היהודי מאות ספרי תורה שנשדדו במהלך השואה, והייתה משלחת שנסעה מהארץ לווילנה ללוות את ספרי התורה, וההורים הוזמנו, את רוצה אולי לספר? לא, בסדר. והיו שם המון מגילות על קלף שנאספו ברחבי ליטא, דומה שאין מקום נוסף בעולם שהיה אפשר ליצור כל כך הרבה מגילות. כן, כידוע, מנהג ארץ ישראל של האשכנזים הוקבע על ידי תלמידי הגרא שעלו ארצה במאה ה-19, ומכאן בכל הלוחות של ארץ ישראל מופיע שראוי לנהוג כמנהג הגרא
בשעה שקוראים במגילות מקלף, יש לברך עליהם ברכת על מקרא מגילה וברכת שהחיינו. אני ברשותכם אני אעשה סיום על שישה סדרי משנה. במהלך השיבה קיבלתי על עצמי בלי נדר לנסות לסיים במהלך שנת האבל את שישה סדרי משנה. אני חייב לומר שהקדוש ברוך הוא היטיב איתי שהייתה שנה מעוברת, אז קיבלתי עוד חודש. כשאתה נמצא באמצע סדר טהרות ואתה שובר את השיניים, אז עוד חודש זה בהחלט עוזר, אבל הצלחתי לעמוד במשימה. כשרוצים לסיים כזו משימה גדולה, זה מחייב רק דבר אחד, כל יום, מתוך התמדה, מתוך עקביות. אני אומר שהחוויה הזאת גם של על כל שישה סדרי משנה נתנה לי הרבה תחנות שפגשתי את אבא, כי זכיתי ללמוד עם אבא זיכרונו לברכה בהרבה מאוד מהסדרים. אני לא אמנה כרוכל, אבל בברכות למדנו, כשהייתי בן 8 התחלנו ללמוד ברכות, שבת למדתי שנה עד שיעוריו, פסחים היינו לומדים מדי חג פסח, ראש השנה לבר מצווה למדתי את כל המסכת, למדתי איתו בשיעורים בישיבה, חלקים מיבמות, כתובות, גיטין, נדרים, סוטה בחברותה כשהייתי בצבא, קידושין, בבא קמא, בבא בתרא, כי בכל תחנה נזכרתי בדברים שלמדנו. המשנה האחרונה, אני מיד אקרא אותה, אבל אני אקרא אותה, כן? היא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר, השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו ושלום. אומר בעל התוספות יום טוב, למה המשנה בחרה לסיים בשלום? אז הוא כותב, אף על פי שהמשניות מלאים מחלוקות שהיו בין החכמים, ופן יעלה על הלב הנמהר כי מחלוקותיהם הייתה מריבה ומצא, אמר, כי לא חנו. שעוז התורה כלי מלא ברכת השם הוא השלום, אין בה שמץ, ריב וחילוק לבבות, וכמאמרם בפסוק, ידברו את אויבים, חז"ל דרשו על זה, נראים כאויבים ונעשים אוהבים. אני יכול לומר שלאבא זיכרונו לברכה הייתה דרך מיוחדת לעשות שלום בין המחלוקות. בין המחלוקות שעושים שיש מקום לכל דעה. אבא פרס מצודתו על כל רחבי השס, ובניתוח היסודי שלו של כל נושא הוא הראה לה תמיד כמה פנים. וכשהוא פרס בפנינו יריעה רחבה של הסוגיה, הוא תמיד הראה את כל ההבנות האפשריות, איך הן באות לידי ביטוי במחלוקות שונות של ראשונים. וכך הוא עשה שלום בין הדעות, לא בזה שמישהו ויתר על הדעה שלו, אלא בזה שהוא הראה שכל אחת מהדעות יש לה בסיס ויש לה קיום, וכל אחת מהן הראתה משהו מתוך הסוגיה. וממשיך בעל התוספות יום טוב ואומר, מי זוכה לדבר הזה? אז הוא כותב שמי שזוכה לזה זה מי שלומדים אותה לשמה, לא להתייהר או להתגדל בפני אחרים. מי שזומד תורה לשמה זוכה לברכת השלום הזאת, וזו הייתה דמותו של אבא זיכרונו לברכה. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרך הלן, דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתה חלן, תנית משם אינך שיטה סדרי משנה ותנית משם אינן, לא בעל מהבן ולא בעל מדעתת. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרך הלן, דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתן הלך, תנית משם אינן שיטה סדרי משנה ותנית משם אינן, לא בעל מהבן ולא בעל מדעתת. הדרן הלך שיטה סדרי משנה והדרך הלן, דעתן הלך שיטה סדרי משנה ודעתן הלך, תנית משם אינך שיטה סדרי משנה ותנית משם אינן, לא בעל מהבן ולא בעל מדעתת. ערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, מאוהבי תחכמני מצוותיך כי לעולם הילי, ויהי ליבי תמיד בחוקיך למען לא אבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלע ועד. מודה אני לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקים יושבי בית המדרש לא מיושבי קרנות, אנו משכימים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים דברים בתהילים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, הם רצים לבאר שחת ואני רץ לחיי עולם הבא, שנאמר ואתה אלוהים תורידים לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, קשים שעזרתנו לסיים שישה סדרי משנה, כן תעזרנו להתחיל ספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ללמד מתוך הרחבה, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך בעבר. זכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים ונזכרים במשנה ובכל הספרים שלמדתי, המודיל וזרי ולזרע זרי, שלא תמו שהתורה הקדושה מפי ומפי זרי וזרע זרי עד מעתה ועד עולם. וקוים בנו מקרא שכתוב בדרכך, תנחה אותך בשוכבך, תשמור עליך והקיצות היית שיחיך. הביא הרבו ימיך והוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים במינה עושר וכבוד בשמאלה. אדוני יהוה פעמים שלום. מי תלה, מי תלה, שמי הבא, ולמדו עדיף לתחד את העולה חיים איתה, יאו לסך על החיים, אמי